אוקיי. ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, שלום לכולם. אנחנו כאן מדי יום שלישי בשש באנגלית, ועכשיו 7:15 בעברית, השיעור השבועי לפרשת השבוע, סטרן קולג', לקסינגטון אבניו. כל הכבוד לכל מי שיצא בקור הזה, היום התחיל פה הקור, כל מי שמצא חנייה במנהטן, אז ברוכים הבאים. אנחנו מקדישים את השיעור כמובן לתושבי הדרום, תושבי המרכז, לאחינו, לאחיותינו, שמאז הבוקר מתמודדים עם יותר מ-200 רקטות מעזה, ברוך השם, רק עם כמה נפגעים קל, אבל יום בהחלט לא פשוט, ונקווה שזה סוף היממה הלא פשוטה הזו בישראל, בעזרת השם. עוד נקדיש את השיעור לעילוי נשמת חיה עדינה, בת אסתר והמשדאי, הבת היקרה שלהם, שירה, מקדישה את השיעור לעילוי נשמת אמה, משפחה נוהגת לצפות בנו בישראל, לרפואת ניר רפאל בן רחל ברכה, לרפואת הנער נחום אלימלך רפאל בן זהב הרבקה, שנפצע בפיגוע ועדיין לא חזר לעצמו באופן מלא, ולרפואת התינוקת תמר בת עדי. האמת היא שהמסע שלנו בעקבות אברהם אבינו נמשך גם השבוע. אנחנו ממש הולכים בטביעות אצבע שהוא השאיר לנו בפרשת לך לך, התחלנו, ואנחנו ממשיכים השבוע פרשת וירא. לבסס את תפיסתו של אברהם אבינו בעולם. זו המשימה. זו פרשה כל כך מורכבת, כל כך מרתקת, מלאה בעלילות, בנושאים, בסיפורים. הלוואי שרק סיפור אחד כזה היה לנו באמצע ספר ויקרא, כן? אני צוחקת, אבל באמת בדרך כלל כשמתרכזים בפרשת וירא, עוסקים בנושאים הגדולים שבה. באמת היא מפנה אלינו שאלות נוקבות, שאלות מוסריות קשות. דוגמה, סדום ועמורה. סיפור סדום ועמורה, 50 צדיקים, 40 צדיקים, מה זה, מסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא, אברהם מתיח שם דברים, סיפור שמעורר שאלות מרתקות. סיפור הגירוש של הגר וישמעאל, איך מגרשים את הגר, את ישמעאל, את הבן, כל היחסים שלנו עם ישמעאל עד היום ממש. סיפור עקדת יצחק, כך נעת ביתך, את יחידך, אשר אהבת, איך עושים דבר כזה? בדרך כלל הפרשנים עוסקים בסיפורים האלה שהם חשובים, ואני קוראת לכל מי שפה, יש לנו באמת אורחים גם ישראלים דוברי עברית שגרים כאן, וגם אנשים, ואני מאוד, זה מאוד מרגש, שזה נהיה קצת חלק מהלוז של אנשים שבאים למנהטן, יש לנו פה אורחים מראש העין, רעננה, כפר סבא, קיבוץ יפתח, בית שמש, ברוכים הבאים, זה כיף שבדרך למנהטן זה נהיה חלק מהלוז שלכם כאן כישראלים. אז באמת הנושאים האלה אני קוראת לכולנו לעסוק בהם, כל הנושאים שדיברתי עליהם במחילה, הם לא הנושאים שיעסיקו אותנו הערב. נדבר היום על שני נושאים שיחזירו אותנו לגן הילדים. יש דברים שאנחנו, סליחה, משאירים בגיל 5. סיפורים נופלאים, הגננות היקרות מלמדות אותם, וזהו, אנחנו כבר יודעים. לא עצנו, באמת, זה לגן ילדים. בואו נדבר על עקדת יצחק. ובאמת, שני הדברים האלה הם לא הדברים הראשונים שתגידו כשאומרים לכם פרשת וירא. בעיניי, בין השורות, אלה שני מסרים דחופים, פשוט דחופים לאנושות היום. זה הקרב שלנו על האנושיות שלנו, ממש ככה. מה הם שני הנושאים האלה? בואו נראה. הנושא הראשון הוא החסד. רגע, שכחתי רשימת תודות קצרה לפני זה. תודה עצומה ליהושע סיסקין על התרגום שהוא עושה לנו מעברית לאנגלית, ותודה לצוות שמשדר אותנו, גם ג'וני וגם ג'וני אורי וארי וסטרייך. עובד חברים, כל עובד. תודה על הקסם השבועי הזה, השידור שיוצא החוצה, ותודה פה לאנשי YU שמארחים אותנו, מיכל הס היקרה, שאחראית גם על הפיצות הנפלאות, אי אפשר להריח את הפיצות בשידור, אבל גם על הפיצות, אז תהנו. אז הנושא הראשון, רבותיי, הוא חסד. אמרנו שני נושאים בפרשה שלא זוכים למספיק תשומת לב, הייתי אומרת. חסד, כולכם כבר יודעים מה אני מדברת. אברהם אבינו יושב בפתח של האוהל, והציורים שאנחנו זוכרים מהילדות, ארבעה פתחים, פתוחים לכל כיוון. באמת, אוקיי, הבנו, אברהם הכניס אורחים. לא ולא. צריך להתעמק גם בסיפור הזה. הרב שלמה וולבה הגדיר את הסיפור הזה שולחן ארוך של חסד. כמו שיש ספר שולחן ארוך של הלכות לכל עניין, זה השולחן ארוך איך להתנהג בתחום החסד. אז בואו נפתח ביחד את שולחן הארוך הזה של חסד. וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. אני על אוטומט רואה פסוק, מתרגמת לאנגלית. איזה כיף, פעם בשבוע לתת הרצאה, בלי לתרגם את זה לאנגלית, תמיד התרגום הורס. זה את התורה הכי קשה נראה לי, לתרגם לאנגלית. זה לא עובר. וירא אליו, אומר לנו רשי, וירא אליו, מה הקדוש ברוך הוא עושה, מדוע הוא מגיע אל אברהם, לבקר את החולה. ולמה אברהם יושב פתח האוהל? אם יש עובר ושב, ויכניסם בביתו. תמונת המצב היא כזאת. אברהם בפרשה הקודמת עבר ברית מילה בגיל מבוגר. הוא חלש, חולה, מחלים. הוא נמצא גם חלש, וגם נמצא עם הקדוש ברוך הוא ברגע של דבקות, רגע של התעלות, נכון? רק אתה והראה אליו השם, הוא בא לבקר אליו. ובכל זאת, הוא ממקם את עצמו בכניסה לאוהל, אולי מישהו אפילו שחם, אולי מישהו צריך משהו, וזה בעצם, זה אבינו. אברהם, אנחנו אומרים אברהם אבינו בלי לשים לב. אבא שלנו. זה אבא שלנו, ככה הוא מתנהג, ככה אנחנו הבנים הצאצאים צריכים להתנהג. אני קורא את הפסוקים האלה תמיד, לא, אני לא יכולה שלא להיזכר ברב יעקב אדלשטיין. לפני שנתיים, שלוש שנים, נפטר הרב יעקב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, הרב של רמת השרון. זכינו לגור שם, ידידיה ואני, להכיר את הרב, וגם לכתוב עליו ספר כשהוא נפטר. הספר סולם יעקב יצא לאור בעברית. בימים אלה, ממש עכשיו אנחנו עובדים על תרגום לאנגלית. הוצאת ארטסקול פה בארצות הברית, ותוך כדי, אנחנו עדיין מחפשים שם, מי שיש לו רעיונות לשם טוב באנגלית, סולם יעקב זה לא טוב באנגלית, מחפשים שם על הדמות שלו, על האישיות ועל כל המורשת, אבל זהו, כן, טוב, אפשר, שמות אחר כך, לגשת אליי אחר כך, אבל משפט מדהים שלו, שליווה, משפט שהוא, זה ממש הוא, מה שנקרא, הוא היה אומר, מסופר בספר שהאדם הגיע אליו, שעה מאוחרת בלילה, דופק על הדלת של הבית, רחוב נעמי 4 ברמת השרון, ובני הבית אומרים לרב, מאוחר, אל תפתח, הוא קם לפתוח, אומר לבני הבית, תפתחו, אולי מישהו צריך משהו. איזה משפט? אולי מישהו צריך משהו, אין לי מושג מי, אין לי מושג מה, אבל זה, לכן נבראתי, כי אולי מישהו צריך משהו. זה אוהל של אברהם אבינו, הבית של הרב אדלשטיין היה, והבתים שלנו במובן מסוים, אמורים להיות בתים כאלה, תפיסת עולם שלנו. בהמשך, בעקדה, אברהם יגיד את המשפט הנני, וזה הופך להיות משפט מפורסם, הנני, אני מוכן, אני נכון לעשות הכל. בעצם כל החיים הוא אומר הנני. לא רק באיזה רגע אחד, קיצוני, יוצא דופן של העקדה. כל רגע מחייב הוא רגע של הנני. אני מוכן לעשות, אני חי מסירות נפש, למען הזולת. אז אברהם רואה אותם, ולא יכול להישאר אדיש. וישא עיניו, ויר, והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ויר ויר אצלי קרתה מפתח האוהל, וישתחו ארצה. מה זה מפתח האוהל? למה הוא טס? שיתקרבו, שילחו קצת חם. ספורנו, שוב רבי עובדיה ספורנו, פרשן איטלקי לפני מאות שנים, מגדיר פה הגדרה שהיא מעל לזמן ולמקום. זה לא על אברהם אבינו. תראו איזה משפט מופלא. הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. זה לא האם אתה עושה, זה איך. אתה יכול לעשות, נו, טוב, יאללה, בסדר, ביקשת, אז אני אעשה. רציתי לקחת את המשפט הזה, לתלות במטבח. לילדים, לבעלי, גם לי, הזריזות לדבר יורה על חשיבותו בעיני המזדרז אליו. נו, לעשות עם כל הלב והנשמה. זה מה שאברהם עושה. משהו חשוב לך? תטוס, תרוץ. יש לנו תמיד רשימת מטלות. השאלה מה ראשון בה ומה האחרון. לאחרון לא נגיע. את הראשון נבצע. מה שמים ראשון? אצל אברהם, האחר הוא בראש הרשימה. כלומר, הצרכים של האחר הם ראש הרשימה שלי. ואיך? ברבק, בהתלהבות, בשמחה. הוא רץ לקראת זה. זה לא רק זה. תחילת הפסוק היא, וישא עיניו ויר. כדי בכלל לראות מה קורה, צריך להרים עיניים. לשאת עיניים, להרים מבט, להתבונן אל המציאות. כמה מבטים שלנו כפופים היום, לא מרוכזים, או יותר נכון מרוכזים במסך. בואו, תסתכלו על התמונה היפהפייה הזאת, שצייר צייר ישראלי, שמראה, אני חושבת, שמראה במובן מסוים את החוסר יכולת שלנו היום להתרכז. יוני שלמון, זה האומן, תתבוננו. זה המשיח, כן? במרכז התמונה. הוא מגיע, על חמור לבן. אבל מה? אף אחד לא רואה אותו. כולם קבועים, עם חצי אפור, חצי כחול על הפנים, מרוכזי מסכים, לא מרימים את המבט, אפילו החתול, כולו מרוכז, אף אחד לא שם לב מה קורה סביבו. הם לא היו שמים לב לשלושה אורחים שעוברים. לפני שאתה בכלל עושה חסד, אתה צריך בכלל לראות מי צריך חסד. אתה בכלל מרים עיניים להסתכל סביבך מה קורה. כולם לא מרוכז. יכול להיות, אגב, חשבתי שהם כולם בסלולרי, כי הם בדיוק קיבלו פוש שהמשיח הגיע. הם רק לא שמים לב שהוא לידיו. לידם. אז הקריקטורה הזו מדברת עלינו ועל הזולת, ואנחנו חוזרים רגע אל אברהם, לפסוק מאוד עמוק. שוב, אני אומרת לחיים של כולנו. ויאמר אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. פרשנות ראשונה אומרת, הוא מדבר אל האדונים האלה, אדון בלשון רבים, אתם האדונים שלי, שלושה אורחים, בואו, אל נא תעברו, תיכנסו. זה פרשנות ראשונה, הוא מדבר אליהם. פרשנות שנייה זה גם שם השם, מדבר אל הקדוש ברוך הוא, שם, חכה. אני לא רוצה להגיד שהוא כאילו שם אותו על ממתינה, זה לא מכובד. במובן מסוים אברהם אומר, קדוש ברוך הוא, אנחנו ברגע אינטימי, באת לבקר חולים, אנחנו מדברים, יש פה איזה רגש, איזה נבואה, איזה רוחניות, תמתין, אני לא יכול להמשיך, יש פה מישהו רעב, יש פה מישהו צמא. אני כאברהם לא מסוגל להמשיך, חכה לי, אני אטפל בהם, כבר חוזר אליך לרגע המיוחד הזה. פרשנות שלישית, שמאוד מאוד דיברה אליי השבוע, אומרת דבר יותר עמוק. שימו לב, קדוש ברוך הוא לא סתם בא לביקור חולים. במפגש הזה הוא בא להעביר שיעור. כל מפגש איתו הוא שיעור. מה השיעור? קדוש ברוך הוא, מעל הזמן, מעל הטבע, כן, אדון עולם אשר נברא בחדרם הכל, מצטמצם, מקטין, מנמיך את עצמו. בשביל מה? לבקר אדם מבוגר שעבר ברית והוא חולה. זה השיעור. הגדול יורד ומקטין עצמו למען הקטן. אברהם לא עוזב את השם. הוא מוכיח לו שהוא למד את השיעור. הגדול יורד למטה למען הקטן. אני עוזב אותך, את האלוקות. בשביל מה? זה שלושה ערבים, זרים, רעבים וצמאים. אני לא מתנתק. למדתי את מידותיך. באת ללמד אותי. את מידת החסד למדתי, ואני רץ להראות. אינני נפרד ממך. להפך, אני מתחבר לצלם אלוקים שבי, לאידיאל האלוקי, למידת החסד. סתכלו עכשיו שוב על הפסוק. ויאמר, אדוני, אם נמצאתי חן בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך. זה ממש תפילה. אני חושבת ממש אפשר להלחין את זה. איזה איש העירי בו יכול לבוא, להלחין את הפסוק הזה, ולעשות לנו את זה להמנון. למה זו גם תפילה שלנו? אנחנו הרבה פעמים עוזבים דברים גדולים בשביל דברים קטנים. נאלצים לעזוב דברים רציניים בשביל שטויות. סליחה, בשביל להחליף חיתול. לעשות שיעורי בית, לעזור באיזה משהו, להוריד את הזבל. אנחנו מתחננים שנרגיש את הקשר ונרגיש את הקדושה גם שם. הרי מה אברהם אבינו עושה? במקום עכשיו להתנבא, לדבר עם השם, הוא הולך לשטוף כלים ולחתוך בשר ולטטט את הרצפה ולהגיש אוכל. התפילה היא, אנחנו רוצים קדושה ומשמעות גם בדברים הקטנים. הרי הקטנים האלה זה בסוף הכי חשוב. שניישם, שנרגיש את הקדוש ברוך הוא, שנרגיש את המשמעות גם בתפקידים האלה. ובדיוק הרגשתי את זה כשהכנתי את השיעור, בעודי מכינת השיעור, הבת שלנו יהודית, כל פעם ביקשה משהו, אמא פה, אמא שם, אמא זה, די, שקט, אני עכשיו מכינה שיעור על חסד, שקט, אני עכשיו מכינה שיעור על איך לעזור לאנשים קטנים, כשאתה באמצע משהו גדול, אופס, רגע, אולי זה גם שיעור בשבילי. וכותב לנו, הרב מנחם נחום מצ'רנוביל, בספר החסידי, המאור עיניים, כך הוא כותב ובאמת מאיר את עינינו, מאור עיניים, לכן ביקש, אל נא תעבור, כי גם שם הוא כבודו יתברך, וגם שם לא יהיה מופסק מדבקותך, שגם שם הוא יתברך, כמו שהוא גם כן כאן ואבן. כמו שהוא ישמה, שהוא יהיה איתנו בהדחת כלים, וכל פעם שכתוב ואבן, מה זה אומר? ואבן, תעצור, תפנים, תנשום, תבין, יש פה איזה מסר. אם זה לא היה לכם מספיק מסובך עד עכשיו, אמרנו, שולחן ארוך של חסד, אז יש פה אלמנט חדש, שימו לב. אנחנו הרי בשיא הנתינה לזולת, נכון? בשיא הנתינה לאחר, הכל פתוח, הלב פתוח, העול פתוח, אברהם פותח את ביתו, רק תבואו. לא, 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 סטופ, יש גבולות. יוקחנה מעט מים, הוא אומר להם, ורחצו רגליכם, וישענו תחת העץ. למה צריך לשטוף רגליים? לפני שהם באים, רשי, רחצו רגליכם. כסבור שהם ערביים, שאתם משתחווים לאבק רגליהם, והקפיד שלא להכניס עבודה זרה לביתו. רגע, רגע, אמרנו שהחסד שלך הוא בלתי מוגבל, שאתה עוזב את הקדוש ברוך הוא. עדיין, יש גבולות לחסד. עד כאן, חסד זה לא אומר לבטל את עצמי, למחוק גבולות של בית, של משפחה. מצד אחד קירוב, מצד שני רחוק. יש הרבה אנשים שמתמכרים לאיזה חסד, מזניחים דברים אחרים וחשובים. כל הזמן אנחנו רואים אצל אברהם את היכולת העדינה, והוא מוריש את זה לנו, לאזן, לקרב, להגיע להכי רחוקים, הכי מנותקים, הכי נזקקים, אופ, לשים גבולות, להתרחק כשצריך, לא להתבלבל, לא שוכחים את החומרה של עבודה זרה. נו, אמרנו שהבית פתוח, מה עכשיו אתה מדקדק? כן, זה הגדולה של אברהם אבינו, גבולות כשצריך. אני אוהב את האנושות, אבל יש לי עקרונות. ה-DNA הזה נמצא עמוק בתוכנו. ופה הוא ממשיך, שימו לב, אמרנו, נלך איתו פסוק, פסוק הוא מלמד אותנו, ממשיך לתרוח סביב האורחים. ויקחף את לחם וסעדו לבכם. ביטוי נורא יפה. מה אוכל? הפה, הקיבה, הבטן, הגרון, הלב. לסעוד את לבבו, איזה ביטוי יפה. אתם אוכלים, אוכלים מהלב. זה הרוח של אברהם אבינו. ואז אתם תעברו ותמשיכו וכולי, והם אומרים לו כן, כן תעשה כאשר דיברת. שוב, זה הדרך לעשות חסד. הוא מדבר בנימוס. יוקחנה, סעדו לבכם, אתם בכלל, אני עבדכם, כן? אם אתם האדונים, אני בכלל עבדכם. עולה כאן שאלה. תגידו, מי פה עושה למי טובה בסוף? מי מיטיב עם מי? אומרים פרשנים, יותר משאני, יותר משבעל הבית עושה עם העני, חזל קובעים את זה, יותר מאשר בעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. אברהם מרגיש את זה. בסוף, אתם עושים לי טובה. תודה שאתם מוכנים לממש את התכלית שלשמה אני נבראתי. נבראתי לעשות חסד. תודה שאתם עוזרים לי לממש את זה. עכשיו תסתכלו על ה... הייתי קוראת לזה מהפכה של שמחה במחילה, באנגלית לא ידעתי איך להגיד את זה, כן? Revolution of happiness, מהפכה של שמחה. באמת, הכותרת הזאת של השיר הפופולרי יכולה לתאר את מה שאברהם עושה. תסתכלו איזה תיאור, הייתי אומרת אינטנסיבי, מהיר, כמהירות הבזק, משהו, תראו, בואו נספור, וימהר אברהם, כן? מילה ראשונה הוא ממהר, האוהל האל שרה, ויומר, מה הוא אומר לה? מערי, שלוש סעים, כן, מחסולת, לושי והסיוגות, ואל הבקר, רץ, הוא רץ, אברהם, ויקח בן בקר, רך וטוב, ויתן אל הנער, וימהר לעשות אותו, ויקח חמאה וחלב, בן הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, תגידו, מה כך דחוף? אז הם יהיו רעבים עוד איזה רבע שעה. לא, לא. אברהם מתרגש כמו אדם שסוף סוף מגיעה לו עסקה טובה. כמו מישהו שסוף סוף ביזנס טוב. כמו איזה בעל חנות, כל יום הייתה חנות ריקה, סוף סוף באו קונים. קשה לנו לדמיין את זה. אם יש לי חנות וסוף סוף באו קונים, ברור שאני ממהרת. ככה זה בשבילו חסד. זה החנות שלו. זה החנות שהוא פתח בעולם. יותר מאשר הם שמחים, זה נראה שהוא שמח. והרב ירוחם לייבוביץ' בישיבת מיר, יושב באירופה, לפני השואה, מגדיר לנו את המהפכה הזאת, שהיא מהפכה עולמית, בתפיסת העולם. לא היה דבר כזה. העולם כולו, רק לפני שבועיים קראנו, נחרב במבול, בגלל גזל, אנוכיות, חוסר גבולות. אדם הראשון חטא, קין חטא, במבול חטאו, מגדל בבל חטאו, מישהו סוף סוף מתחיל לתקן. הוא מנחיל תפיסת עולם נכונה, עד היום. הכנסת האורחים של אברהם, כך קובע הרב ירוחם לייבוביץ', מציגה מהפכה עולמית שלמה בתחום החסד. כאשר אברהם נותן דבר מה למישהו, הוא בעצם מקבל מכך. הוא נהנה מנתינה לאחרים. לא אני המיטיב עם זולתי, אלא באמת האחר הוא המיטיב עמדי. אתם רוצים מבחן? תבדקו את עצמכם. מבחן הזריזות, מבחן השמחה. אברהם פשוט רץ, רץ אל הבקר, רוקד עם המאכלים. ופה אנחנו רואים סוג נוסף של חסד. כל פסוק בפרשה הזו מלמד אותנו חסד. אנחנו כאורחים, השנה הוואה, יצא לנו להתארח, ואני באמת הזדמנות להודות לקהילות הרבות פה בארצות הברית. אנחנו באמת, כמו אלה של אברהם אבינו, ופותחים לנו את הארבעה פתחים של האוהל, כל כך הרבה קהילות מאז שהגענו, בקנדה, פה בניו יורק, בשכונה שלנו, בפייב טאונס, ניו ג'רזי, מרילנד, השבת היינו בניו רשל, שבת הזאת בלורנס, כל כך הרבה שבתות בעזרת השמות מתוכננות, ואתה רואה את הכנסת אורחים, אתה רואה קהילות עם הוועדת חסד, ועדת הכנסת אורחים. שמעתי פה על כל כך הרבה משפחות ישראליות, לא עלינו, שהגיעו פה עם מקרה רפואי. איזה חסד מקומי יש פה. יש פה ארגונים שלמים, חסידויות שלמות. אתה מגיע להתאשפז, אתה מוקף. כלומר, הרבה מאוד חסד אתה מקבל כאורח. האם אתה יכול לגמול חסד חזרה? הרבה פעמים זה מטריד אותי. היינו השבת, משפחה כל כך נחמדה, בניו רשל. איך אתה מחזיר להם קצת? תראו משהו חמוד. האורחים של אברהם מלמדים אותו שיעור, מלמדים אותנו שיעור בחסד הפוך, הפוך בחזרה. ויאמרו אליו, איה שרה אשתך, ויאמר, הנה ואוהל. תגידו, מה זה משנה איפה שרה? מה, הם לא יודעים? הם לא יודעים איפה שרה? הם מלאכים. לא ברור שהיא באוהל? פעם אחר פעם אנשים שואלים היקע בתורה לא בשביל המיקום הפיזי. זוכרים ששאלו את אדם הראשון היקע? זה היה שאלה עמוקה. שהקדוש ברוך הוא שאל את קין, אי אבל אחיך, הוא לא באמת רצה לדעת איפה הוא, ידע שהוא רצח אותו. גם עכשיו, הם לא שואלים איפה שרה בשביל מיקום. הם שואלים בשביל לחבב אותה על בעלה. להזכיר לו אותה, את צניעותה, את חביבותה. יודעים היו היכן הייתה, אומר רשי, אלא להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. תגידו, שואל הרב וולבה, תגידו, אתם רציניים? אברהם בן 99, הוא התחתן בגיל 25, הוא נשוי יותר מ-70 שנה, מה? תגידו לי, לחבב אישה על בעלה, זה חתן וקלה בשבע ברכות? זה שנה ראשונה? זה שנה שנייה? זה עשור ראשון? זה עשור חמישי? די, נשויים יותר מ-70 שנה. אז מה? לחבב אישה על בעלה, זה גם כשבעלה בן 99. להזכיר לבעל דברים טובים באשתו, להזכיר באישה דברים טובים על בעלה, זה לעולם לא נגמר. וזה חסד שאורח במילה, לא במעשים, לא צריך לשחוט בקר. במילה אתה יכול להחזיר חסד לצד השני באמצעות דיבור. חומר למחשבה, אני חושבת לכולנו. ואז לפרגן, בדיוק. ואז הם מודיעים את הבשורה. אז הסיפור הזה בעצם נגמר, נסגר. ויומר, המלאך מודיע, שוב אשוב אליך כעת חיה, והנה בן לשרה אשתך, ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו. שרה שומעת, אברהם שומע, הם מתבשרים את הבשורה הגדולה, יצחק עומד להיוולד כעבור שנה. חשבתי לעצמי השבוע, האם זה בזכות החסד? אם אברהם לא היה עוזב את האוהל, את השכינה, הוא לא היה פונה אליהם, הם היו ממשיכים ללכת, ולא היו נותנים לו את ההבטחה, מבשרים לו את הבשורה. במובן הכי פשוט של המילה, חסד מביא לחיים. חסד מוליד לחיים. מכאן המלאכים האלה ממשיכים למקום הכי הפוך, להנגדה הכי גדולה, לסדום. מול הכנסת האורחים של אברהם, לרשע, ללקיחה, ממקום של נתינה, מקום של רציחה, אלימות, אגואיזם, רכושנות. דבר מדהים. עד היום בתרבות שלנו, להגיד הכנסת האורחים של אברהם, אבינו זה מקובל. אני אומרת את זה הרבה למשפחות שאנחנו מתארחים, תודה רבה, הכנסת אבינו, אברהם אבינו. עד היום להגיד סדום. מה זה פה סדום? דבר מקובל, מעניין. שתי התרבויות שהפרשה מראה לנו, עד היום, אלפי שנים אחר כך, בעברית שלנו, זה ביטוי תרבותי. אם נסכם את החלק הראשון הזה, קובעת פרופסור נחמה ליבוביץ', שהוא ביסס את תפיסת החסד שלנו לדורות. וכך היא כותבת, כמה השפיעו הפסוקים האלה על אבותינו בכל שנות גלותם, עד שאדם עני בישראל לא רוצה היה לשבת לסעודת ליל שבת אם אין אורח בביתו. אני רואה את זה עד היום, אנשים מחפשים אורחים, גם בארץ כמובן. עד כדי כך, שאפילו הענייה שבקהילות, הנידחת שבעיירות, יכולה הייתה להתפאר בדבר שבירות מפוארות בעולם, עד ימינו, לא יכולות להתפאר בו. וזה הפסוק בספר איוב, בחוץ לא ילין גר, דלתי לאורח, אפתח. איפה שלא תנחתו, תימן במאה ה-15, פולין במאה ה-12, סוריה במאה ה-18, טיפלו על קהילה יהודית, טיפלו על קהילה של חסד. ממש לפני שהגעתי לפה, קיבלתי בוואטסאפ הודעה מלירון צדקה, הוא מורה ואבא מסדרות. הוא לא ידע על מה השיעור הזה, אבל הוא כתב לי מכתב נפלא על החסד שהם זוכים לו היום. האירוח, היוזמות, החסד, אנשים יוצאים מהאוהל שלהם, משתפים את כל הקהילה, ממהרים, ימהר, לרוץ, רוץ, מהר, מוזיאונים, צימרים, אכסניות, מלונות, חברות הסעות, בילויים, לונה פארקים, מה לא? כל טוב שמורף היום על אנשי הדרום. הוא אמר לי, אני מסתכל על הפרשה, ואנחנו ממש ממשיכים את דרכו של אברהם אבינו, את דרך החסד. זו, אמרנו, לא אחת הכותרות הגדולות, אף אחד לא יגיד לך שזה הנושא של הפרשה, מה פתאום בשקדת יצחק, יש סדום. אני מרגישה שבין השורות זה נושא מאוד מאוד חשוב, בטח לימינו. אנחנו עוברים אל הנושא השני. הוא מסתתר שהוא בין השורות. נראה לי שהוא חשוב היום לנו במיוחד. צחוק. צחוק זה לא דבר מצחיק. צחוק זה דבר רציני מאוד. מי צוחק? על מי צוחקים? איך צוחקים? אחרי החסד אנחנו עוברים לצחוק. אני רוצה להשוות בין הצחוק של אברהם לצחוק של שרה. לא אני, פרשננו משווים. פרשה שעברה לך לך, קדוש ברוך הוא מבשר לאברהם, יהיה לך בן. התגובה. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, הלבן 100 שנה יוולד, ועם שרה אהבה 90 שנה תלד. אברהם צוחק בדרך אחת. פרשה שלנו, שוב נשמעת הבשורה. ותצחק שרה בקרבה, לאמור אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. רשי משווה בין הצחוק של אברהם לצחוק של שרה, ואומר ששני הצחוקים האלה מאיימים עלינו. אנחנו צריכים לבחור איזה סוג של צחוק אנחנו צוחקים. כותב רשי, ויפול אברהם על פניו ויצחק, זה תרגם אונקלוס, כן, תרגום התורה לארמית, לשון שמחה. ושרה יותר מלשון חיוך. למדת שאברהם האמין ושמח, ושרה לא האמינה ולגלגה. וזהו שהקפיד הקדוש ברוך הוא על שרה, ולא הקפיד על אברהם. זה לשון חריפה, אנחנו לא היינו מדברים ככה, אבל זה רשי. רשי מסביר, אברהם צוחק צחוק של עושר, צחוק של גיל, צחוק של התלהבות, צחוק של אמונה. אתה שומע לפעמים את הצחוקים כשהראל המפעל הפיס מתקשרת לאנשים, זה כזה, זה יותר מלזכות בפיס, זה לזכות ביצחק. שרה צוחקת צחוק אחר. הוא לא חיצוני, כלפי חוץ לא ראו כלום. זה לא שהתפוצצה מצחוק מול המלאכים, נראה לכם, יהיה לי בן, חס וחלילה. איפה היא צחקה? בקרבה, עמוק בפנים. שום ביטוי חיצוני, היא לא להגיע. אבל לעצמה משהו בפנים שם, התחיל הערס הזה לחלחל. ופה בעצם מתחיל דיון. התורה משקיעה כמה וכמה פסוקים בצחוק פנימי של שרה. סימן שזה חשוב. ויאמר השם אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם אלד ואני זקנתי? בסוגריים אני אומרת פה שוב, זוגיות. מה שרה אמרה? היא לא אמרה ואני זקנתי, היא אמרה, ואדוני זקן, ואדוני זקן, בעלי, אברהם זקן. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם, מה הוא אומר? מה שרה אומרת, אף אמנם אלד, ואני זקנתי. שוב, אברהם בן 99, קדוש, צדיק, אברהם אבינו, נביא, שרה, נביאה, צדיקה, מה זה משנה? משנה. אל תקח משהו שמישהו אמר, תצטט אותו בעתק הדבק. רק ציטטתי. העלבת, פגעת. קדוש ברוך הוא אומר רשי, שינה הכתוב מפני השלום, שהרי היא אמרה, ואדוני זקן. מה, אתה לא מדבר אמת? אני משנה מפני השלום. איפה שאנחנו יכולים לא לפגוע ולשנות, כמה זה חשוב, בטח ובטח, בזוגיות, אבל בכלל, הוא אמר עליך, היא אמרה עליך. עוד פעם אנחנו מקבלים פה על הדרך, טיפ ביחסי אנוש. אבל השאלה המרכזית זה אותו צחוק. שרה צוחקת בקרבה. הקדוש ברוך הוא מקדיש לזה ממש עוד פסוקים. הוא אומר, היפלא מהשם דבר למועד השוב אליך, כעת חיה ולשרה ון. והוא ממשיך, ותכחש שרה לאמור, לא צחקתי, כי יראה. ויאמר, השם אומר, לא כי צחקת. תגידו, מה זה השיחה הזאת? לא צחקת. כן צחקת, כן? לא רוצה להגיד, נשמע כמו איזה שתי בנות, לא, את כן, את לא, מה זה? למה התורה מפרטת כזה דיאלוג? למה זה חשוב? מתברר שהצחוק הפנימי בקרבנו מאיים עלינו עד היום. זה מאוד משמעותי, הקולות הפנימיים, ההרסניים, המייאשים, המקטינים, הציניים, הארסיים, שאנחנו מרשים לעצמנו לקיים בתוכנו. חנן פורט, שהצחוק שלו היה צחוק, יפה, צחוק מאמין, כתב קטע עמוק מאוד על הצחוק הזה, ותצחק שרה בקרבה. תראו מה הוא כותב. הצחוק הזה לא היה נסתר מעיני אחרים, אלא גם מעיני שרה בעצמה. הוא חלחל אל תת המודע של שרה, הוא ביטא את חוסר אמונתה ביכולת להרות וללדת. חוץ מריבון העולמים, אף אחד לא ידע על הצחוק הזה, כולל שרה בעצמה, היא לא הייתה מודעת. לכן היא באמת עונה על השאלה, למה צחקה שרה? לא צחקתי. למה מתעקש הקדוש ברוך הוא לחשוף את הצחוק האפל הזה, מפני שזו חובה, להעלות את הצחוק הזה מהתת מודע אל המודע? צחוק של אי אמון עלול לחלחל בעומק הנפש, וכך אי אפשר להתמודד איתו, אי אפשר לעקור אותו מהשורש. אי האמון הזה זה לא רק איזה משהו רוחני, זה משפיע על הצד המעשי, על התכלס. היא לא תוכל ללדת אם לא יהיה לה אמון בתהליך. קטונתי מלדבר פה על טיפולי פוריות, אבל כמה זה חשוב בכל דבר, מול מחלות, מול קשיים, מול טרגדיות, מול אתגרים. אם יש לך צחוק פנימי שאומר לא, אין סיכוי, אתה חייב להתמודד עם המחסום הרגשי, עם החסם הנפשי. כותב חנן פורט, זה נכון לגבי האדם הבודד, כל אדם. אם אתה, עכשיו פה יש את המידטרמס, את כל הבחינות, כל הסטודנטיות, מ-YU, סיפרו לי על כל הבחינות. אם יש לך צחוק פנימי שאתה הולך להיכשל, תהיה מודע לזה, תעלה אותו אל המודע ותתמודד איתו, תתחיל לצחוק צחוק אמיתי, צחוק של אמונה. כל אדם פרטי והקשיים שלו, אבל הוא כותב, זה נכון גם לגבי אומה שנלחמת באויביה. היכולת לנצח תלויה באמונה פנימית, כמה זה נכון היום, באמונה הפנימית שלנו, אפשר לנצח את הטרור, יש סיכוי מול אויבינו, ושלנצח עזה צריכה לאיים עלינו. חוסר אמונה פנימי כזה של אין סיכוי, אין סיכוי, מאיים עלינו בכל המובנים. וזה בעצם מה שהתהליך הזה, שהקדוש ברוך הוא מעביר את שרה. ואז מגיע הפתרון. מה הפתרון? תראו איזה יופי. נולד להם בן. איך הם קוראים לבן הזה? יצחק. מסביר רשי בצורה כל כך יפה. בעצם זה פירוש שמשלים את עצמו. אחד, על שם הצחוק. אבל שתיים, על שם הניסיונות. יוד של יצחק, 10 בגימטריה, יוד ניסיונות, 10 ניסיונות של אברהם אבינו. צדיק של יצחק, צדיק שנה, 90 שנה, זה הגיל של שרה. חטא של יצחק, חטא ימים שנימול, 8 ימים של ברית מילה. הוא הראשון של ברית מילה בזמן. קוף, 100 שנה של אברהם, ביחד ראשי תיבות יצחק. בדרך כלל אני ממש לא בעניין של גימטריות ושל ראשי תיבות. אבל מה רואים פה? שהיופי הזה של יצחק, הוא מצד אחד הצחוק, אבל מצד שני הקשיים, כל המכשולים, הגיל המבוגר. הייתי אומרת, האתגרים, הברית, השנים שעברו, ההמתנה, אנחנו לוקחים את כל הקשיים ביחד, את כל הקושי והניסיונות, ובמובן מסוים אנחנו צוחקים למרות, אבל גם בגלל, מתוך כל הקושי הזה. ובהמשך הפרשה יש עוד סוגים של צחוק. לא נתעכב, אבל לוט מצחק. לוט בסדום עם הרשעים, והיא כמצחק. ישמעאל מצחק. בעגל הזהב כתוב, ויקומו לצחק. יש משהו בצחוק הרסני, שיכול להביא אנשים לעבירות הכי חמורות בעולם. מתואר, תמיד שכתוב מצחק. זה יכול להיות שפיכות דמים, עבודה זרה, גילוי עריות. לקום ולצחק, הכל בצחוקים, הכל סבבה, לא התכוונתי בכלל, הופ, אתה על תהום. אם זה בעגל הזהב, אם זה לוט, אם זה ישמעאל, תמיד זה נגמר בטרגדיה. צחוק של כפירה, של רשע, של אלימות. הפרשה ממשיכה להזהיר אותנו מהצחוקים האלה. אבל אנחנו ממשיכים אל הצחוק הכשר. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. ותאמר שרה, צחוק עשה לי אלוקים, כל השומע יצחק לי. זה היום של צחוק אמיתי בעולם. רשי כותב, תראו איזה תיאור מקסים. זה גם בגן הילדים. תמיד הילדים מתארים את הדבר הזה. הרבה עקרות נפקדו, הרבה חולים נתרפאו, הרבה תפילות נענו, ורוב שחוק היה בעולם. אמרנו, מהפכה של שמחה. יש פה איזה צחוק שסוחף את האנושות כולה. אנחנו יכולים לבחור איזה צחוק לצחוק. אני אראה כמה דוגמאות. סיפור שסיפרתי פעם, אני חושבת שהוא אחד העמוקים על התרבות שלנו היום. תרבות לפעמים שמשדרת ציניות ומחלחלת את הערס הזה לילדים מגיל צעיר. זה משה ירת, נהג אוטובוס, שכותב בלוג נהדר, ידידיה ואני מקריאים אותו הרבה בתוכנית שלנו בגלי צהל. ומשה ירת מספר המון סיפורים, אבל אחד העמוקים שבהם עלו לאוטובוס שלו, אמא ובת, באו לשלם, והוא רואה שהרב קברק, איך זה היה? Prepaid card, כן? באנגלית, בשיעור באנגלית, אפילו מה זה רב-קו, הייתי צריכה להסביר. אז והוא אמר להם, טוב, אתם יכולות לשלם לי פה והרבה, או אין להם מספיק כסף ברב-קו, או שאתם משלמות לי כאן עכשיו, או תרדו בתחנה הקרובה, תטענו אותו מהר, תמשיכו לנסוע יותר, וזה יהיה יותר בזול. האמא אומרת לו, אוי, תודה רבה לך באמת. הילדה, בת 7, שומעת, ואומרת לאמא של האמא, מה הנהג עשה לו בסדר, שאת אומרת לו ככה? הנהג היה בשוק, האמא הייתה בשוק. היא אומרת, הוא עזר לנו. מה זאת אומרת שהוא שם משהו לא בסדר? הוא עזר לנו. הילדה אומרת, כן, אבל אתה אמרת לו, תודה רבה לך באמת, באמת תודה רבה. זה אומרים שמישהו עושה משהו לא בסדר, לא? האמא תופס את עצמה. הנהג, ממשיך לנהוג, אבל תופס את עצמו. רגע, רגע, רגע. עיניים של ילדה תמימה, שמה היא שומעת? כשהיא לא, סדרית החדר, לא סדרה. תודה רבה לך באמת, סדרת החדר. אומרים לאבא לעשות משהו, לא עשה. באמת תודה רבה לך. המורה, אוי, באמת תודה רבה לכם. מה היא מבינה? המילים התיאורות היפות האלה, באמת תודה רבה. חוללו, אנחנו מבינים היום, תודה רבה בצורה של הפוך. אתה לא בסדר. ציניות. איזה סוג של דיבור אנחנו בוחרים? האם תודה רבה נאמר בצחוק ציני בלאג, או בתודה בהודיה אמיתית? אלמנט נוסף שמקשה מאוד בדורנו על צחוק אמיתי, כמובן, אימוג'ים. אני מצטערת, את רוב האימוג'ים ששולחים לי, אני לא מבינה. חוץ מסמיילי פשוט. אני בקומת 38, גם אני, כן, זקנתי. אני לא מבינה. סמיילי אני מבינה. מעבר לזה, בואו תסבירו לי, וזה עוד הפשוטים, בחרתי רק כמה פשוטים. מה אני אמורה להבין? אם יש לו יותר סומק או פחות סומק? אם הוא קורץ לי, אם הוא קצת בוכה, אם הוא קצת מתאמץ, אם הפה שלו עקום לשם, או עקום מפה, אם יש לו איזה טיפה על המת, מה זה אמור להביע? המון פעמים, יש קבוצות וואטסאפ. בן אדם כותב משהו בחדשות, ואני עובדת בהרבה כלי תקשורת, מישהו מעלה נושא, כותב הצעה, ומישהו מגיב לו באימוג'י. אני יודע, לפעמים, זה מגיע עד כדי כמעט, צילום מסך ופונים בפרטי. תגיד, מה הוא התכוון להגיד לי? לא הבנתי. הוא שלח את הסמיילי הזה. למה הוא התכוון? בזוגיות, לך תבין מה הוא התכוון להגיד לך. בגירושים, קרה עכשיו זוג שהתגרש, היא לא מבינה מה הוא מתכוון. די, תכתוב נורמלי. הם עברו למסרונים, לסמסים רגילים. זה לא טוב להמשיך להיות בקשר בוואטסאפ. אבל באמת, רוב הצחוק שאנחנו מביאים היום, מאבד קצת מהאותנטיות, מאבד מהאמת. לא ברור לפעמים אם אתה צוחק איתי או צוחק עליי. אבל אני רוצה להגיד עוד משהו, דוגמה דווקא חיובית ויפה בעיניי. התעוררתי הבוקר בניו יורק, וכמו הרבים כאן, אני מתעוררת לצהריים של ישראל. איזה מבלבל זה. השבע שעות האלה, זה פשוט הפער, אתה תמיד רודף ולא מגיע. אם אני אכתוב ספר על השליחות פה, יקראו לו שבע שעות. הכל העולם הזה יצליח לסדר, הכל אפשר להעביר, הכל אפשר אוטומטי. אנחנו עולם גלובלי, עולם קטן, אוכל, קבצים, בגדים, אמזון פריים, הכל הסתדרנו, הכל גלובלי, הכל מסתדר. חוץ מזה, את השמש ואת הירח, לא הצלחנו להסדר. לא הצלחנו. איפה הבן אדם שיעשה לי את אותו שעון בישראל ובאמריקה? שכל העולם יהיה אותה שעה. לא הצלחנו. המעריב ערבים, מאיר לעולם כולו, אין מה לעשות. שמש והירח לא שובטים. לנצח אנחנו פה וישראל שם. אז אני תמיד קמה, אל תיבעלו, אני קמה בערך ל-200 הודעות וואטסאפ. כלומר, אצלי נגיד 6:30, בארץ, כאילו כבר כמעט 2, אמצע יום עבודה, אנשים שולחים, כותבים, חוץ ממיילים ופה ושם. אבל היום התעוררתי למשהו מוזר. אני מתעוררת למתח, לא מתח קטיושות, לא מתח רקטות, מתח בדיחות. לא יודעת מה קרה. איפה שלא מזה, עוד לא ידעתי מה קרה. הלכתי לישון לפני שהתחילה התקפה על הדרום, לפני שחוסל, ברוך השם, חוסל, מי שהיה צריך להיות מחוסל, ואז הגיבו מעזה. אני ישנתי, אני קמה, מה הדבר הראשון שאני רואה? בדיחות, סתכלו. בדיחה ראשונה. לאור המצב למחירה, 3 סנדוויצ'ים של בית ספר, 1 חביתה, 2 שוקולד, מצב מצוין כחדשים. כמה אנשים פה קיבלו את זה היום כבר? הנה, בערך חצי, יפה מאוד. מצחיק, חמוד, לא שלחו ילדים לבית ספר, ברגע האחרון יש סנדוויצ'ים למחירה. אני לא מבינה, לא מבינה את הבדיחה. עוברת לעוד בדיחה. אם כבר אין לימודים ויום שלישי היום, אולי נערוך בחירות? באמת רעיון טוב, לא? גם אתם בטח קיבלתם, ראיתם. כלומר, הצחוק הוא דרך התמודדות. 200 טילים, אבל בכל הקבוצות מנסים לחייך. ככה הבנתי שמשהו חמור קרה. ואז הלכתי, והיום אתה מקבל את הבדיחה לפני האירועים. אתה קודם שומע את הבדיחות. אחרי זה מה קרה? כן, זה אין מוקדם ומאוחר בוואטסאפ. אתה קודם שומע את הבלגן, את ההומור, את הסטירה, אחרי זה את המציאות. אבל אני אומרת, יש בזה משהו מאוד מאוד יפה. היצחק הזה שלנו, הצחוק, ההומור, התכונה הישראלית המופלאה הזו, לצחוק על המצב, ללעוג לאויבינו, לדעת שהצדק איתנו, לחייך, לדעת שבעזרת השם בסוף יהיה טוב, תראו איזה יופי. המצב הביטחוני בעצם מוצאים איתנו שני דברים, ושניהם רמוזים בפרשה. חסד וצחוק. והמאבק הזה בין סוגי צחוק שונים נמשך עד היום. קודם כל בקרבנו, בתוכנו. איזה צחוק, כל אחד צריך לשים לב, איזה צחוק אני צוחק. אני משמיע לעצמי, איזה ניגון פנימי יש לי. אבל גם בינינו לבין אויבינו. האם הייתם אומרים שבמזרח התיכון פרשן נורמלי נכנס לאולפן, כן, ואומר, יש פה קרב בין שני סוגי צחוק. הצחוק של ישמעאל, הצחוק של יצחק. יפטרו אותו באותו יום, תגיד, מה לקחת? איזה מין פרשנות זו? רבותיי, זו פרשנות מצוינת על המצב במזרח התיכון. ישמעאל מצחק ויצחק אומר, צחוק עשה לי אלוקים. גם ככה אפשר להסתכל על מצבנו. תראו, זו פרשנות של הרב שלמה קוק, גם בן אחיינו של הרב קוק הגדול, גם סבא של בעלי, והרב שלמה קוק, היה הרב של רחובות, כותב דבר נפלא על הצחוק בפרשה שלנו, ועל צחוק בכלל. ממש מי שרצה פרשנות בסוף היום הקשה הזה, הנה היא. שמחתם האמיתית של צדיקים וישרי לב, מתקנת את צחוקם המזויף של הרשעים. תראו, אתה רואה לפעמים את הצחוק בעזה, זה צחוק של רשת, טרור. העולם שואף לצחוק כשר ואמיתי. קלות הדעת גורמת ללעז על כל הקדוש, קדושת האמונה, קדושת החיים, קדושת המשפחה. הצחוק שלהם הוא דרכם לטהר את מעשיהם הנלוזים. על ישראל להסות, להשתיק, את צחוקו הפרוע של ישמעאל, צחוק פוחז שהורס את יסודות העולם. צחוק של הטרור, אנחנו לא רחוק מהתאומים, הורס את יסודות העולם. והתפקיד שלנו זה לחנך את האנושות לצחוק של מאמינים וטהורים, ואז נזכה ליום שעליו נאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, נגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים. פרשנות, אם תרצו, על המזרח התיכון של היום, הצחוק של אויבינו מול הצחוק שלנו. כן, זה מצחיק לראות שני קשישים, בת 90, בן 100, מביאים ילד לעולם. זה מצחיק להגיד שממנו תהיה אומה. וזה מצחיק להגיד, כן, היא תשרוד את כל המאבקים. וכן, בטח, אלפיהם יגלו ויחזרו לבתיהם, ושוב, יהיו בכל מקום. זה מצחיק? נכון, אבל אם זה מתקיים, אנחנו יושבים באמצע מנהטן, ביום שלישי בערב, ולומדים את המילים המצחיקות האלה, שבסוף התממשו, על אברהם ושרה, ויצחק, וכן הלאה. זה לא מצחיק, בסוף, ותצחק ליום אחרון, בסוף זה מה שמתממש, אז ימלא צחוק פינו. בסוף בסוף, הצחוק הזה ממשיך להדהד בעולם, ללוות אותנו וגם לתת לנו כוח קדימה. אנחנו מסכמים, אברהם נותן לנו פה שתי מתנות, שתי תכונות, חסד נכון וצחוק נכון. ואני חושבת שיש בתמונות גם קשר בין הדברים. אם אתה איש של חסד, אתה לא במרכז, ואז יש מקום לצחוק, להומור בריא. אם אתה לוקח את עצמך יותר מדי רצינות, את הכבוד שלך, את האגו שלך, אין לך מקום לצחוק. אם אתה אברהם אבינו, פתוח, גמיש, באנרגיה של נתינה, יש גם מקום לצחוק, מלא אמונה ושחרור ושמחה. תודה רבה, ולהתראות בעזרת השם בשקט ובשלווה, פרשת חיי שרה, כאן ביום שלישי. תודה לכולם. השקף הזה, נבקש ממך להראות אותו גם עכשיו בשידור. השקף הזה הוא לכל מי שתמיד ניגש ושואל אותי, אז איפה עוד בשבת, ושבת הבאה, וביום שלישי בבוקר. כל ההרצאות וכל התכנים, זאת הדרך, סלולר עברי וסלולר אמריקאי, זאת הדרך לעקוב. תודה רבה לכם, עשיתם לי הרגשה של בית, אני מקווה שגם אני עשיתי קצת לכם. להתראות, לילה טוב. תודה רבה.